מתוך הלכות דעות לרמב״ם, רבי משה בן מימון, שהיום מלאו 819 שנים לפטירתו. אם היה רחוק לקצה האחד, ירחיק עצמו לקצה השני, וינהוג בו זמן מרובה עד שיחזור לדרך הטובה, והיא מידה בינונית שבכל דעה ודעה. אבל יש דעות שאסור לו לאדם לנהוג בהם בבינוניות, אלא יתרחק עד הקצה האחר, והוא גובה הלב, שאין הדרך הטובה שיהיה אדם ענב בלבד, אלא שיהיה שפל רוח, ותהיה רוחו נמוכה מאוד. ועוד אמרו שכל המקביה ליבו כפר בעיקר. וכן הכעס, דעה רעה היא עד מאוד, וראוי לאדם להתרחק ממנה עד הקצה האחר, וילמד עצמו שלא יכעוס, ואפילו על דבר שראוי לכעוס. עליו אמרו חכמים ראשונים, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, ואמרו שכל הכועס, אם חכם הוא, חוכמתו מסתלקת ממנו, ואם נביא הוא, נבואתו מסתלקת ממנו. בעלי כעס אין חייהם חיים. לפיכך, ציוו להתרחק מן הכעס, עד שינהיג עצמו שלא ירגיש אפילו בדברים המכיסים. וזוהי הדרך הטובה ודרך הצדיקים, הן עלובין ואינן עולבין, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עושים מאהבה ושמחים בייסורים. עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. שפעל רוח, שפעל ברך וקומה, קדמך ברוב פחד ואימה, לפניך אני נחשב בעיניי כתולעת קטנה באדמה. שלום לכם, בוקר טוב, יום שני, כף בטבת, תשפ"ד, 1 בינואר 2024, באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר, הטכנאי. בהמשך נדבר על על היום הזה למניינם, אבל יש לו השלכות גם למנייננו, לא רק לענייני מס וניהול חשבונות, אלא יש גם תפילות שגדולי ישראל נהגו לומר ביום הזה, בתחילת השנה הלועזית. אבל פתחנו בתאריך העברי בכף בטבת, היום הוא יום פטירתו של רבי משה בן מימון, של הרמב״ם, ופתחנו בדברים שהוא כותב בהלכות דעות, וכשהרמב״ם מדבר על דעות, לא הכוונה כאן על תפיסת עולם, על אידיאולוגיה, אלא על מידות. והוא מדבר על מידה, על כך שרוב המידות, או כמעט כל המידות, צריך למצוא את הדרך הבינונית שבכל דעה ודעה. כלומר, איזה מין מקום טוב כזה באמצע, שביל הזהב המפורסם בין הקיצוניות לצד הזה לבין הצד השני. אם אדם היה בקיצוניות אחת, הוא צריך להתרחק ממנה לקצה השני. אבל יש דעות, יש מידות שאסור להשתמש בהם בדרך האמצע, אלא צריך ממש ללכת עד הקצה האחר לגמרי. והמידה שעליה מדבר הרמב״ם ושאיתה פתחנו היא מידת הכעס. אני חוזר שוב על דבר ההתעוררות ככה כדי לעורר את עצמי שוב. הוא אומר שמידת הכעס היא דעה רעה עד מאוד, וראוי לאדם שיתרחק ממנה עד הקצה האחר, וילמד עצמו שלא יכעוס, ואפילו על דבר שראוי לכעוס. וחכמים אמרו, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. בעלי כעס אין חייהם חיים, לפיכך ציוו להתרחק מן הכעס, עד שינהיג עצמו שלא ירגיש אפילו בדברים המכעיסים. כלומר, לא רק לא לכעוס, אלא לא להרגיש בזה. מאתגר קצת, אני יודע, אבל כך אמר הרמב״ם, והיום הוא יום פטירתו, אז אפשר פעם אחת אולי אפילו היום להתגבר על מידת הכעס, כל אחד לפי היכולת שלו. הרמב״ם היום 819 שנים לפטירתו. והלילה אזעקות, התעוררות אפשר להגיד באזור השפלה, בחצות בדיוק, אחרי שכבר רבים הלכו לישון, בטח הילדים, אזעקות בכל אזור השפלה, וגם בגוש דן והמרכז, לפחות 27 רקטות נורו לעבר המרכז מרצועת עזה. תושבים באזור דיווחו על יירוטים מוצלחים של רקטות על ידי מערכת כיפת ברזל. בסך הכל יורטו 18 רקטות ו9 נפלו בשטחים פתוחים. ממד הנמסר כי לא היו נפגעים כתוצאות מהמתח הכבד, ברוך השם. בין היתר נשמעו אזעקות בחולון, אזור בת ים, רחובות, באר יעקב, נס ציון, הראשון לציון, רמלה, לוד, ויישובים באזור. אזור רואה הצבאית של החמאס קיבלה אחריות על המתח לעבר גוש דן ולשפלה, וטענה כי נורו 20 רקטות לאזור תל אביב. עזה ירתה את טילי השנה החדשה, כך מסרו בארגון הטרור. האמת שזה קצת, מחפש את המילה, בושה, פדיחה בשבילנו, שבעזה מעריכים שזה ככה תאריך שאנחנו מציינים מתחילת השנה הלועזית, את היום הזה ברמה כזאת שצריך לתרוח ולהסתכן ולהפציץ אותנו ברקטות בלילה הזה, שזה מבחינתנו איזה ציון בלוח השנה. טוב, עוד נדבר בהמשך על העניין הזה, על ה-1 בינואר, אבל נפתח בדברים שכותב הפרופסור אבי בראלי, והוא היסטוריון באוניברסיטת בן גוריון, והוא כותב בישראל היום הבוקר ככה, דיבורים התבוסתניים שמופצים כבר כשבועיים בתקשורת, אולי בשם מקורות צבאיים, הם דיבורים מנותקים מהאינטרסים החיוניים של מדינת ישראל. על מה הוא מדבר? תארך המלחמה ברצועה ככל שתארך, ישראל איננה יכולה להתקיים בלי שיוגשמו עד תום הוראות הממשלה לצבא. הגשמתן יכרה החיים. יישובי הנגב, הצפון מערבי, יעמדו שוממים וינטשו חלילה אם הנאציזם האיסלאמיסטי לא יעקר ויושמד צבאית, ארגונית ופוליטית מכל רצועת עזה, לרבות רפיח וציר פילדלפי. וזה לא יסתיים בעקירה מהנגב ומהגליל העליון. השלמה תבוסתנית עם כנופיות ג'נוסייד ברפיח ובחאן יונס, מקושרת פיזית לסיני, תטיל צל שחור וסימן שאלה כבד על הווייתנו כולה. אם ישנם עובדי דרך בצמרת הפוליטית או הצבאית שלנו שלא מבינים את מלוא המשמעות של זה, המציאות תאכוף את עצמה עליהם. מוטב להם לדבוק במטרות המלחמה עד תום מאשר להיאלץ למלען בתנאים עוד יותר קשים מאלו שנקלענו אליהם כעת בטיפשותנו. אבל ההגשמה מלאה של מטרות המערכה בעזה ואולי גם של מערכה בצפון שמטרותיה טרם הוגדרו לא תפתור אותנו משאלת ההתיישבות. יש לרומם אותה ומהר למקום גבוה בסדר הקדימויות שלנו אחרי שנות הזנחה והתנקרות ארוכות מדי. ומסביר פרופסור אבי בראלי, המלחמה חשפה עובדת יסוד שנתינו להתעלם ממנה. מדינת ישראל חייבת להיות מדינה מיישבת. זאת האמת שלה, זה הכרח חייה. ההזנחה החמורה של כיתות הכוננות בכל הארץ, לרבות בשטחי יהודה ושומרון, האיסור מדאורייתא במרכאות הוא כותב, ליישב את הארץ, אלא אם המתיישבים אינם יהודים, הרעיון האווילי שהגנה מרחבית והגנת גבולות הן עניין צבאי בלבד ולא התיישבותי, תעמולת ההסתה הפרועה והמניפולטיבית נגד המתנחלים בשומרון וביהודה, אלה דוגמאות בולטות לתפיסות אנטי-התיישבותיות כוזבות שהשתלטו על חוגים רחבים בממסד הצבאי, התכנוני, הכלכלי, התקשורתי והפוליטי. אחרי שנת 67, אחרי מלחמת ששת הימים והיוהרה חסרת השחר, שהחזה אז בממסד הצבאי, השתרש בהדרגה הרעיון שהצבא הוא הכלי העיקרי במאבק שלנו עם הערבים על הארץ. בבגץ אלון מורה העידו הפלמחניקים לשעבר חיים ברלב ומתי פלד, לפני שהוא נעשה האחרון אנטי-ציוני, נגד הרעיון של התיישבות ביטחונית. זה היה אחד הגילויים של הרעיון שדי בצבא ולא צריך התיישבות. שחיקת התפיסה הציונית של היד האחת במלאכה, ואחרת נמצאת בכוח הצבאי. והשחיקה הזאת של התפיסה הזאת הציונית לא הראה מיד, והעידו מאמצי ההתיישבות בשנות ה-60 וה-70 בגולן, בבקעה, בסיני, ברצועה ואפילו בסדרת הער המרכזית, אריאל, מעלה אדומים, קריית ארבע. אבל הרעיון שאנחנו נאחזים בארץ באמצעות התיישבות והגנה משולבות זו בזו, הצטייר יותר ויותר כמיושן. זה לא היה רק תהליך רעיוני. החברה הישראלית איבדה את הכושר היישובי שלה. התנועות המיישבות של תנועת העבודה הפסיקו ליישב מושבים וקיבוצים. כבר בשנות ה-60 ניכר אובדן הכושר היישובי שלהם. גל ההתיישבות אחרי 67 לא בישר התאוששות בסופו של דבר. ומסיים ההיסטוריון פרופסור אבי בראלי שהאיבה בימים אלה כלפי המתנחלים הדתיים ותנועתם אמנה נובעת לא מעט מהתסכול לנוכח אובדנו של כושר ההתיישבות בתנועת העבודה. אסור להמשיך בהזנחת ההתיישבות. חיינו עצמם מחייבים לחדש אותה. צריכות לקום תנועות התיישבות חדשות, ותנועות הקיבוצים והמושבים לא יכולות להרשות לעצמם שלא להקים לתחייה את בארי, אגב על שם ברל כצנלסון, מנהיגם ההיסטורי, ואת שאר היישובים בסדרות, באופקים, בנתיבות, בשער הנגב, באשכול, גם בגליל העליון, חייב לחזור מעשה גוש עציון שחרב בשנת 48 והוקם מחדש אחרי 67. צריך לתרגם את הטבח ליישוב ערים וכפרים לאורך כל הגבולות, בגליל, בגולן, בבקעה, בערבה, בגבול מצרים, בצפון מערב הנגב ובמזרחו, וכן במרכז הארץ על גב הערים של שומרון ויהודה. זאת תהיה התשובה של הציונים לזוועות עזה. טוב, דברים מאוד ברורים כותב ההיסטוריון בראלי, רק דבר אחד חסר לי פה, אולי לא קראתי טוב. מה אם ליישב את גוש קטיף? הוא מתעלם מהנושא הזה. כאילו אפשר להשאיר את עזה כמו שהיא, או בלי תושבים שם, ולהזניח את זה ולחזור לבארי וליישובים האלה. מי ירצה לחזור לבארי כשלא מטפלים כמו שצריך בעזה, ולטפל כמו שצריך זה ליישב. זה העניין, ליישב ביהודים, מלבד הצדק ההיסטורי כמובן, ולו מהסיבה הביטחונית. טוב, עכשיו 7:19 דקות, הפסקת פרסומות ראשונה, ומיד ממשיכים.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שבע 21, הפסקת פרסומות קצרה במיוחד, לא שכחתי להבטיח מראש, בדרך כלל אומרים עוד דקה ונשוב וזה לא כל כך קורה. טוב, הנה עכשיו חזרנו מהר מאוד. כתובת המייל שלי לתגובותיכם היא ידידיה מאיר בג'ימל.com. ועכשיו קצת לעולם הערכים, הרעיונות, מדברים הרבה על, בימים אלה על הצבא וצבא והכוח, וכמובן שהדברים חשובים. החזית נמצאת כרגע בשניות אלה, בעזה, וכולנו מתפללים, אני מקווה שמספיק להצלחת חיילינו שנמצאים בחזית. אבל העניין הוא גם בזמן מלחמה, לא רק הכוח הצבאי, אלא מה שעומד מאחוריו. והנה אדם שמשפיע כבר שנים על הצבא ולא רק על הצבא, ואולי בגלל, לא אולי, בטוח, בגלל ההשפעה הגדולה שלו, הוא הפך, ניסו להפוך אותו לגורם לא לגיטימי בכלל בשיח הישראלי, וזה הרב יגאל לוינשטיין, מראשי המכינה באלי, שלצערנו איבדה כל כך הרבה תלמידים במערכה האחרונה. ואגב, מישהו אמר לי שבשבוע שעבר הוא ביקר במכינה באלי, ועל הקיר שם תלויים שמות של 30 לוחמים שפצועים מהישיבה, וישלח מהמכינה, הקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה בתוך שאר פצועי המערכה ובתוך שאר חולי ישראל. והרב יגאל לוינשטיין שוחח עם יהודית לזרוביץ' באתר סרוגים, רעיון עומק מאוד מעניין, שצולם גם בווידאו, מעניין לראות, לשמוע את הדברים כפי שהוא אומר אותם. אבל הנה כמה נקודות חשובות מתוך השיחה העמוקה הזאת עם יהודית לזרוביץ'. הוא אומר כך, העם הזה הוא העם הכי זקן בעולם והכי צעיר בעולם. לעם הזה יש כוחות התחדשות שאין לאף אחד. סוד הנצח הוא היכולת לצמוח מכל משבר. מלכות בית דוד משולה לצמח, דבר שהולך וצומח כל הזמן. משברים רק חישלו את העם שלנו. האם פרטים יחידים יכולים להישבר? כן. האם העם בכללותו יכול להתגבר? כן. אפשר לטעות ולחשוב שהעם היהודי במשבר, אבל במצבים קשים תמיד שמחנו וגדלנו מתוכם, וגם מהאירוע המסובך הזה נצמח. הוא מסביר את הנקודה. התפקיד של איסורים בכלל וקשיים בעולם הם שבאדם חבויות עוצמות גדולות שהוא לא מודע להם. עולם הבחירה החופשית לא יכול לחשוף תמיד את העוצמה הפנימית. אברהם אבינו עבר 10 ניסיונות, ורואים שהם גידלו אותו עד המדרגה של אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. יש דברים שאנחנו לא משיגים אלא על ידי לחצים וקשיים שמכריחים אותנו לחשוף בתוכנו מדרגות חיים חבויות. ומסביר הרב יגאל לוינשטיין בשיחה המרתקת הזאת, שלפני המלחמה היינו במחלוקות גדולות ובפילוג גדול. טוב, זה ברור, לא צריך להיות הרב לוינשטיין כדי להבחן את תהליך העומק הזה בחברה הישראלית, אבל ברגע אחד 4 כוחות התפרצו בעקבות ההכרח שגרם ללידה מתוך המצוקה הזאת. נקודה ראשונה, אנחנו עם אחד. ברגע אחד הכל התפרץ. מי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. הכוח השני הוא גמילות חסדים וערבות הדדית, אהבה שאינה תלויה בדבר. ראינו את כל החסד והנתינה של כל היהודים, גם מחוץ לארץ, גם יהודים רחוקים כביכול גיאוגרפית. הכוח השלישי שהתגלה הוא גבורה. כבר לא האמנו שהצעירים יכולים להילחם ושהעם יעמוד במחיר האבדות. במלחמה האחרונה בלבנון, במלחמת לבנון השנייה, שאלו את הרמטכ"ל דאז, למה חיכית כל כך הרבה זמן להילחם, להיכנס ללבנון? והוא ענה, עם ישראל לא בנוי לראות ארונות קבורה. מי שחושב ככה על העם שלו, שלא יצא למלחמות, אומר הרב לוינשטיין, גם המשפחות השכולות סוברות כי יש להמשיך עד הסוף גם במחיר הקשה. הגבורה שהתפרצה פה הזכירה לנו שאנחנו עם של הריות, ההכרח הזה הוליד את זה ולא שום שיעור. אגב, הוא לא מזכיר את אותו רמטכ"ל בשמו, אבל אני מניח שאם הוא מדבר על רמטכ"ל מלחמת לבנון השנייה, אז קודם כל הרמטכ"ל הכושל של מלחמת לבנון השנייה, ומדובר בדן חלוץ, כן? צריך לזכור את זה, כי עכשיו בימים אלה הוא נהיה בחוגים מסוימים באופן עזוי, מנדי אמר, והוא מפיץ שנאה ופילוג ודברים שהדעת לא סובלת ולא מסוגלת להבין. אבל לצערנו, יש לו השפעה גדולה על השיח. והכוח האחרון, שאומר הרב יגאל לוינשטיין, הוא כוח של יראת שמיים. לפני 18 שנים, תת אלוף עופר וינטר קרא שמה ישראל לפני המלחמה, ומנעו ממנו להתקדם בצבא. היום אין גדוד שלא נכנס לעזה בלי שמע ישראל. כל עזה מלאה הייתה מלאה בחנוכיות בחנוכה. עם ישראל חוזר ליהדותו. אני לא מדבר ברמה הפרטית, שכל אחד יעשה איך שהוא מאמין. העניין הוא פה ברמה הלאומית. ולא יכולנו להגיע לזה לפני המלחמה. והרב לבנשטיין ברעיון מתייחס מתוך הכאב הלאומי גם לכאב הפרטי. אני נפגש עם השכול והכאב כל הזמן, בלי סוף מעגלים. יש שלושה דברים שיכולים לחזק. הראשון, בכל צרתם לא צר. בוו, כן, לא, למד וו, לא, זה הקדוש ברוך הוא. בכל צרתם, שוב, לא, לקדוש ברוך הוא צר. להיות מול האבל באין סוף של הקשבה. הוא מרגיש שאתה איתו בצרתו. היכולת להיות שותף בצער זה תנאי לדבר ולתקשר, להיות שותף אמיתי לצער. כלומר, הפסוק הזה מדבר על הקדוש ברוך הוא בכל צרתם לא צר. אבל אומר, גם עלינו כל אחד שבא לנחם, ששותף לצער, אז קודם כל להקשיב לצער, להיות שותף לצער, בלי זה אי אפשר בכלל לתקשר ולהתחיל לנחם. והרב לבנשטיין ואשתו שרה, שהיא אלמנתו של גיבור ישראל רועי קליין, השם יקום דמו, הולכים לנחם אלמנות רבות במלחמה, והאבלות מרגישות בנוח לשתף אותה ולספר לה מה הן עוברות, כי היא תבין אותם אפילו רק במבט בעיניים, כי היא מגיעה מהמקום האישי שלה, כי אלמנתו של רועי קליין. הדבר השני, שהרב מציין בימים אלה, כן, היינו בארבעה דברים שהתגלו, ועכשיו אנחנו ברשימת הכוחות שעם ישראל מקבל או צריך לקבל בימים אלה, אמונה וביטחון. הוא אומר, מידת הביטחון בהשם הופכת להיות המצרך הכי חשוב בחיים. מי שלא עוסק בלימוד תורה, זו אמירה מדהימה, והוא אומר אותה, מי שלא עוסק בלימוד תורה, לא יכול לעמוד ביום צרה. מידת הביטחון והאמונה, בשעה שרע לו, הוא עומד מול מצבים שקצרה היד מלהושיע. מקום הנחמה האמיתי היחידי שיש בעולם, זה רק אצל ריבונו של עולם. אלו ידיעות אמוניות שאתה יודע בשכל וצריך להעביר אותם לרגש, זה תהליך שלא קורה ביום. דבר שלישי, כן, דבר ראשון, הקשבה, דבר שני, אמונה וביטחון, ודבר שלישי, כשבאים לקבל כוחות מול השכול ומול הקשיים, תפיסת התכלית של מה שקורה, מה התכלית של המלחמה ושל ההרוגים, כשאתה משלם מחיר על דבר שהוא נותן ערך לחיים, אז המוות מקבל משמעות אחרת, מכיוון שחיי האומה זה הדבר הגדול ביותר שיש בחיים, שממנו אנחנו יונקים את חיינו הפרטיים, הפרט מוכן למסור את הנפש על דבר כזה, והוא יכול לקבל נחמה מהדבר הזה. הארון נושא את נוסיו, כך אנחנו יודעים. בארון היו לוחות אבנים כבדים מאוד, אבל הכהנים לא הרגישו כבדות, כי הכוח הכללי, הייעוד, השליחות, התורה, נשאה ונושאת את עם ישראל. סוגיה נוספת שמדבר עליה הרב לבנשטיין בריאיון, זה שואלת אותו המראיינת בשיחה הזאת, יהודית לזרוביץ', על החשש להחמיץ את גודל השעה, לפספוס של ההזדמנות ההיסטורית שהמדינה קיבלה כל כך הרבה כוח, אבל למשל בשעתו במלחמת ששת הימים היא נסוגה אחרי שהיא קיבלה הרבה כוח, או גם במלחמה הזאת, רגע לפני עסקת החטופים, שהחמאס כבר היה על הברכיים, ופתאום הייתה איזה סוג של התקפלות, וגם עכשיו שלא מעזים להגיד בכל שישראל תישאר בעזה. ואומר הרב לבנשטיין, אחת השאלות ששואלים אדם אחרי מותו היא, האם ציפית לישוע? האם יש לך חלום שאתה רוצה לממש? כי בהיעדר חלום כזה, נולדים הפספוסים. הקדוש ברוך הוא מייצר לנו מציאות של מימוש חלום, אבל צריך לראות אם הרוב רוצה בזה, לא יחזרו לגוש קטיף אם הרוב לא רוצה לחזור. הקדוש ברוך הוא יצר הזדמנות אדירה לממש את החלום של שיבת ציון, וכל הזמן דוחק בנו למימוש החלום. אנחנו עם הקשן שמתכחשים לפעמים לחלומות שהשם רוקם עבורנו. צריך לגרום לעם ישראל לחלום את החלומות האלה, לא רק תושבי הגוש, אלא רוב מניין של עם ישראל. ולסיום הוא מדבר על המגזר הדתי-לאומי. הוא אומר, זה חברה וקבלת החלטות, זה לא שאלה של מי שדופק יותר על השולחן, אלא איפה התודעה של הרוב נמצאת. זה שהציבור הדתי-לאומי נמצא בהיקפים עצומים בלוחמים, זה דבר מעורר שאלה, מה גרם לכל כך הרבה בחורים להיות שם בחזית? ושאלה נוספת, איפה האחרים? בבעד 1.50% ממגמת חיר, זה ציונות דתית, יש משהו בחינוך הכללי של האינדיבידואליות שיוצר מצב לא סביר, וזה נכון ולא נכון שקבוצה כל כך קטנה בחברה נושאת בנטל כל כך כבד. בדור שלי הוא מספר כל הקצינים היו קיבוצניקים, ועוד הוא מדבר על הכוח של הציונות הדתית, שבעצם צריך לבוא לא עם כוח אלא להשפיע, להשפיע על הרוח של עם ישראל, וכך בעצם לשנות את המציאות. כלומר, לא לבוא באופן כוחני, אלא פשוט להשפיע על כלל ישראל, וכך לשנות את המציאות. טוב, בואו ננסה לשנות את המציאות, לשנות את התודעה, עם שיר חדש ומאוד מרגש של ביני לנדאו, והוא כותב כך: בין הופעות בשטחי כינוס ובסיסים, ניגון בבתי אבלים ובתי חולים, לילות בעמדות שמירה עד אור הבוקר, כמו עלתה מתוכי בכל דממה דקה הזעקה הזאת, אני מקדיש אותה באהבה גדולה לעם ישראל, בתפילה לחיזוק כל הלוחמים, רפואה לכל הפצועים ושחרור כל החטופים, לגאולה שלמה ברחמים. המילים, כתוב ככה, לחן ביני לנדאו, מילים ישעיהו הנביא, רבי שלמה אלקבץ וביני לנדאו. כי המילים שלו הם בהשראת הנבואות של ישעיה לחד דודי של רבי שלמה אלקבץ, והוא כותב כך: התנערי מאפר, קומי, כי כבר זרח האור, כמה עוד אפשר לעבור, ושוב את מתבוססת בדמייך, ואומר התעוררי כי בא אורך, קומי אורי, לבשי תפרתך, ואיך תמנעי קולך כשאת מבקה על בנייך ובנותייך. ובהמשך הוא ככה שר, זועק ממש רצף של פסוקי נחמה: ברגע קטון עזבתיך וברחמים גדולים הקבצך, בשצף קצף הסתרתי פניי רגע ממך, ובחסד עולם ריחמתיך, אמר גואלך השם, לא ישמע עוד חמס בארצך, שוד ושבר בגבולייך, וכולי וכולי, עד המילים: אני השם בעיתה אחישנה. שיר חדש חדש, זעקה חדשה חדשה של ביני לנדאו.
התנערי מאפר, קומי כי כבר זרח כמה עוד אפשר לעבור, ושוב את מתבוססת בדמייך, בדמייך ואומר התעוררי כי ואורך, קומי אורי לבשי תפרתך, ואיך תמנעי קולך כשאת מבכה על בניי ובנותייך בעולם. יהיו למשיסה שעושים ורחקו כל מבנייך, יסיס עלייך אלוהיך, יסיס עלייך אלוהיך. קומי כי כבר זרח כמה עוד אפשר לעבור, ושוב את מתבוסס בדמייך, בדמייך באור התעוררי כי באור, קומי אורי לבשי תפארתך, ואיך תמי קולך כשאת מבכה על בנייך ובנותייך באומה.
בשצף קצף,
וואו, בני לנדאו כתב ביחד עם ישעיהו הנביא, רבי שלמה אלקבץ, התנערי, שיר חדש חדש. עכשיו 7:38, הפסקת פרסומות קצרה, ומיד ממשיכים בין היתר על הציבור החרדי בזמן המלחמה.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שבע 40, עכשיו כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, וגם כדי לקבל את הקטע הבא שאני אקריא, בלי נדר, היא ידידיה מאיר ב-gmail.com, אחרי הדברים היסודיים של הרב יגאל אבנשטיין ממכינת אלי, אני רוצה לצטט דברים יסודיים לא פחות, וחיכיתי שמישהו יאמר אותם ושיכתוב אותם ואומרת וכותבת אותם נפלא ולעומק. שולי צ'ייט היא יועצת ומנחת הורים, והיא כותבת אל אחיה החרדים. המילים הבאות מופנות אל שותפיי לזהות, אחיי ואחיותיי החרדים. אני כותבת לא בהבעת עמדה השקפתית, אלא כמי שמגיעה מעולם הייעוץ במערכות יחסים. יש מושג מאוד בסיסי וחשוב במערכות יחסים שנקרא עמדת נפש. מה זה אומר? בכל מערכת יחסים, זוגיות, הורות, מול בוס בעבודה או סתם חבר, יש את הפעולה הפיזית שעושים, כגון דיבור או מעשה. במקביל לזה, לפני וגם תוך כדי, יש את המחשבה ואת הרגש בהקשר לפעולה או הדיבור הנוכחי. מחשבה או רגש שנמצאים עמוק בפנים אצל האדם עצמו, ושאיתו ודרכו הוא פועל. הנקודה העמוקה הזאת, איפה שהנפש שלנו נמצאת, בהקשר לאותה פעולה או דיבור, נקראת עמדת הנפש. בין אם נרצה או לא, עמדת הנפש היא השדר האמיתי שישודר לאדם ממול, כלומר הפעולה או הדיבור החיצוני והפיזי שיעשה או אגיד, ישפיעו על האדם מולי לפי עמדת הנפש שלי. לא תמיד האדם מולי ידע להצביע בבירור על השדר הזה, אבל הוא בהחלט ירגיש את זה, ויותר מכך, זה יהיה המדד שדרכו ימדוד את הכנות והאמת שבה נאמרו הדברים. לדוגמה, אם אני כהורה רוצה להציב גבול לילד שלי, בפשטות ובקלות עם המילה לא, יש את השדר שמועבר עם זה, והילד שלי ירגיש בהחלט מאיזה מקום זה הגיע. אם זה הגיע ממקום של מחשבה ובהירות הרגש, דהיינו שברור לי ההורה שזה מה שנכון כרגע לילד, ואני בטוח בעצמי, אז באמת השדר שיועבר דרך המילה לא יהיה ברור וסמכותי. אם זה יגיע לעומת זאת ממקום של חוסר ביטחון פנימי בדבר, השדר לילד יועבר בהתאם. טוב, זה אמא מאיר מפורש, כן? אבל לענייננו, כותבת שולי צ'ייט, אותו הדבר באדם מול חברו, למשל בהושטת יד לעזרה, ולא משנה מאיזה סוג, בשיחת הקשבה סתמית, בהושטת יד, או בחסד של צדקה כספית, גם שם עמדת הנפש מסתתרת מאחורי הפעולה שלי וקובעת גם לעצמי וגם לחברי עד כמה הדבר הוא אמיתי וכנה, ובהתאמה גם יקבע איך זה יתקבל מצידו. אם החסד שלי מגיע ממקום חבוי, כן, נסתר, של יהירות, של התנסות, של חנופה או של כל רגש אחר שאיננו נקי, אז עצם הפעולה או העזרה יהיו בסימן שאלה הן אצל הנותן והן אצל המקבל. אם זה מעמדת נפש כנה של רצון אמיתי לעזור, ממקום ענב, הוא מכבד כל אדם באשר הוא, כמובן שגם המקבל יחוש בכך, יקבל את הטובה שלי ויעריך אותה. והכלל הזה נכון גם בין איש לאשתו ובכל מערכת יחסים אחרת. הכרת עמדת הנפש דורשת כנות אמיתית ועמוקה, ורק האדם עצמו יכול לבדוק את זה עם עצמו. ולמה אני מפרטת את כל זה? חוץ מזה שזאת נקודה למחשבה סתם כך, ממני אליכם טיפ לחיים באופן כללי. אבל מעבר לזה, כותבת שולי צ'ייט, כי כל התקופה האחרונה התאפיינה בימים שבהם כאב, פחד ובלבול עוברים על כולנו. במקביל, ואולי כפועל יוצא, התרבו הדעות, הזרמים והשקפות אצלנו במגזר הנפלא, שגדל ועוד יגדל בלי עין הרע. כמובן, שלדבר ולדון כאן מהי האמת, מה נכון או לא נכון, זה בוודאי לא מקומי, ומן הסתם גם חסר תועלת. אז מה כן? בתוך כל הרעש הפנימי והחיצוני, אנחנו נמצאים כעת במערכת יחסים שהיא לא תמיד קלה, לפעמים קצת רגישה, עם אחים יקרים שלנו מכל הזרמים, הדעות והשקפות העולם. יחד עם מערכת היחסים הזאת שהיא כלפי חוץ, אנחנו נמצאים גם במערכת יחסים פנימית שלנו מול עצמנו, וגם זו יכולה בימים אלו להיות מבלבלת ולא בטוחה. וכאן המקום שנכנסת עמדת הנפש שלנו, שנותנת אינדיקציה אמיתית וכנה, מהו השדר והמסר שלנו לאחרים וגם לנו עצמנו, לציבור החרדי, בבהירות הדעת שלנו ואחיזת האמת והיושר מול בורא העולם. וכאן אני ממש פורטת את זה אחרי ההקדמה העמוקה הזאת, היא מדברת למה היא מתכוונת בעצם, כשהיא כותבת על עמדת נפש של הציבור החרדי בימים אלה. האם אני לומד תורה ממקום של יהירות, שרק אני דבק באמת ועושה את הדבר הנכון וכל השאר שלו נחותים ממני? או אולי להפך, דווקא בימים אלו הלימוד מגיע ביתר שאת ממקום של נושא בעול, של הבנת עוצמת לימוד התורה הקדושה ותפקידי המיוחד בתקופה הזאת, יחד עם הכרת הטוב שלי לאנשים שכרגע ממלאים את תפקיד אחר בחזית הפיזית, בעשייה או בכל דבר אחר. הלאה, אם בחרתי להתגייס כעת לצבא כחרדי, האם זה ממקום של נאורות, של הרגשת עליונות וחוכמה על סבותיי ורבותיי שחשבו וסברו אחרת, בעוד אני האדם הליברלי המתקדם שמבין יותר ופועל אחרת מהם? אגב, במקרה שלה, וואו, אבותיה וסבותיה ורבותיה זה חתיכת איחוס. אבא שלה הוא הרב אהרון לופיאנסקי, אחד מתלמידי החכמים ומהרבנים היותר משפיעים על העולם החרדי והדתי בארצות הברית. סבא שלה היה רב פינקל, מייסד ישיבת מיר, סבא רבא רבא היה סבא מסלבודקה ולמעלה בקודש. אבל היא כותבת לכל אדם חרדי באשר הוא, האם עכשיו הוא התגייס לצבא, האם הוא עושה את זה ממקום של אני יותר חכם מהסבים שלי, מהרבנים שלי, האם אני מוכיח לעצמי ולעולם שהנה גם אני שווה, או אולי זה מגיע ממקום אמיתי של נושא בעול, של ראייה ענווה ומפוכחת, שכיוון שכרגע תורתי לא אומנותי, אז אולי זו חובת השעה, מבלי לאבד את אמונת הדרך לי ולילדיי. הלאה, האם אני שולחת עוגות עם קצפת לבחורי ישיבות בשבוע הראשון למלחמה הנוראה, ממקום שאני צריכה להוכיח לעצמי ולאחרים שאנחנו לא מתבלבלים בהשקפותינו ורק זוהי האמת, או ממקום אמיתי שיודע להושיט עזרה והוקרה לחיילים שנמצאים בחזית הפיזית והמסוכנת כל כך, וגם יודע להביע הערכה והוקרה לבחורי הישיבה שנותנים את תמורתם הרוחנית והחשובה. האם העזרה שלי למשפחות אנשי המילואים, לחיילים ולכל אנשי המערכה הפיזית, מגיעה ממקום חרדי מתנצל של רצון להוכיח, הנה תראו, גם אנחנו בסדר, או ממקום של אמת פנימית ויציבה, שיודעת להכיל את מורכבות השוני שבינינו, ומתוכה גם להביע דאגה אמיתית, אכפתיות, אחוות אחים, והוקרת תודה לכל אחי ואחיותיי בעם, כל אחד ואחת על חלקו וחלקה. ואתם יכולים להוסיף פה עוד דוגמאות מרוח התקופה, כל אחד מהם יכול להיות ממקום אמיתי ונכון, או שמא גם מקום לחשיבה מחודשת. כפי שכתבתי, מסיימת שולי צ'ייט, להכיר את עמדת הנפש שמתוכה אני פועל או פועלת, זה דורש כנות אמיתית ועמוקה של האדם עצמו עם עצמו, ובדיוק כמו שהורה שרוצה להיות סמכותי ממקום, מעמדת נפש אמיתית, ויציבה מול ילדו, ולפעמים כדי להגיע לזה, הוא יכול להיעזר באיש מקצוע, כך גם במקרה שלנו, אפשר להיעזר ולהתייעץ עם מורה דרך רוחני, עם חיזוק האמונה והאמת, עם תפילה אמיתית וכנה, שהקדוש ברוך הוא יפתח לנו בימים מאתגרים אלה, את בהירות הדעת. ועוד דבר קטן שכדאי להזכיר לעצמנו בימים מבולבלים שכאלו, העם היהודי, בשונה מעמי העולם שמאמינים וסוגדים לצעירים, ככל שאתה צעיר ומתקדם אתה שווה יותר, אצלנו עם הנצח שכל ההוויה שלנו, של מי אנחנו ומהי מטרתנו, היא הפוכה בדיוק. כל דור נושא עיניו לדור הקודם. עמדת הנפש שלנו מול הדור הקודם, מול רבותינו, היא ממקום עניו, מקבל, מקום של הבנה שאנחנו לא המתקדמים ולא המבינים יותר, אלא אבותינו ואבות אבותינו, הם הם המתקדמים האמיתיים. עמדת הנפש שלנו תמיד נכון שתהיה ממקום של נשיאת עיניים אליהם ולא מעליהם. רק כך נוכל למדוד בצורה מפוקחת את הדופק הרוחני שלנו כל הזמן. הסלוגן, הציבור החרדי מתפקח ומתקדם בימים אלה, הוא לא נכון מעשית והוא לא נכון לנו. בינתיים יש רק ירידת הדורות, והלוואי שתמיד נזכה להיות בעלייה.
אם יש את נפשך, אם יש את נפשך לדעת את המעיין, אם יש את נפשך, אם יש את נפשך לדעת את המעיין, את המעיין ממנו שבו אחיך את אמונתם. אם יש את נפשך לדעת סוד אהבתם, סוד נצחיותם. אם יש את נפשך, אם יש את נפשך לדעת את המעיין, ממנו שבו ולא התייאשו, אף שאכל להם, אכל להם שעתם, את המעיין ממנו שבו אחיך את אמונתם. אם יש את נפשך לדעת סוד נצחיותם, סוד אהבתם. בשעות מצוקה, קושי ואובדן, בימי רעה איתם היה בצרתם, ניסו להעבירם מעל אמונתם, תמיד ידעו, צודקת היא דרכם. אם יש את נפשך לדעת סוד אהבתם, נצחיותם. אל בית המדרש, סור אל בית המדרש הישר, אל בית המדרש, סור אל בית המדרש. אל בין הספסלים, מול ארון ספרים, הקשב אל הניגון העולה מתלמודם, אל בין המבקשים, קרבת האלוקים, איננה בשמיים היא ולא מעבר ים. אם יש את נפשך לדעת מהי הבאר, נתנה להם לימם. יעידו תואמיה כי מימיה מתוקים מכל נעימות עולם. רבתה את צמאונם, בעוני ניחמתם, בחושך יורם, בכאב רפואתם. הייתה עם מבצרם, ממלכתם, מפוזרים, שמרה על אחדותם. היו דלים, היו ראשים, שמו הכתר לראשם. אל בית המדרש, סור אל בית המדרש הישן. בית המדרש, סור אל בית המדרש. ובאותם ימים קשים מסרו נפשם, אל מאחלת הם בראש מורם, שמע ישראל אמרו, ובאחד יצאה נשמתם. כל עוד והם ידעו אי שם בבית המדרש הישן דולק הנר עולה אותו ניגון המלווה את לימודם וזהו ניצחונם שלא יכבה לרם עוד לעולם וזהו ניצחונם שלא יכבה לרם אל בית המדרש, סור אל בית המדרש הישן, אל בית המדרש, סור אל בית המדרש.
אהרון רזל, בדקה ורבע שנשארו לנו אני רוצה לצטט מתוך לוח דבר בעיתו, הלוח השמן העבה של הרב מרדכי גנות, והוא כותב על היום הזה, כן כן, על האחד בינואר, ראש השנה של אומות העולם, היה אומר האוהב ישראל מאפתא, ייתן השם שמהיום תחל שנה טובה לישראל. כן, אני לא טועה בתאריך. נראה שכוונתו הייתה שעם ישראל מבקשים בראש השנה, הוא אומר, חדש עלינו שנה טובה, ולפעמים אין בקשתה מתקבלת למעלה, מפני ריבוי המקטרגים. אבל בבוא ראש השנה של הגויים, מתבלט ההבדל ביניהם לכלל ישראל. כלל ישראל משמיעים בליל ראש השנה ביראה יחד את הפסוקים להשם הארץ ומלואה, לדוד מזמור וכו', ואילו אומות העולם מבלים את ליל ראש השנה שלהם בהוללות ובמילוי תאוותם, ואם כך מהראוי שבזה התבטלו כל הקטרוגים הדורשים מבני ישראל יתר שאת ויתר עוז בעבודתם הרוחנית, ומעטה מתקבל את תפילתם וצעקתם של כלל ישראל בראש השנה למפרע. וזהו, את צעקתם שמעתי מפני נוגסיו. אז שוב, תפילתו של אוהב ישראל מאפתה, ייתן השם שמהיום, מהיום הזה, 1 בינואר, תחל שנה טובה לישראל. אמן, נשתמע פה בעזרת השם מחר בעוד כ-23 שעות. בוקר טוב.